טוב, המדרש מדבר איתנו בלך לך, מדרש מפורסם מאוד. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. רבי יצחק פתח, שמעי בת וראי ואתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה זו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. ויתאב המלך יופייך כי הוא אדונייך, ויתאב המלך יופלך ויפותך בעולם. וישתחווי לו, ויאמר, ויאמר השם אל אברהם. זאת המילה של אומנם מפורסם, אבל צריך באמת להבין אותו. עיקר המשל. קודם כל, הפסוק מדבר, שימי ואת אורי ואתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. כשקוראים את הפסוק הזה בתהילים, יש פה אישהו בקשה מהבת, להטות אוזן מצד אחד, ומצד שני, לשכוח את מה שהיה בעברה. בעברה. ואז מביא המדרש משל, לאדם שעובר ממקום למקום. אני הייתי יכול להגיד במקום, הולך ממקום למקום, שהיה מלך בדרך. נכון? למה דווקא עובר ממקום למקום? וראה בירה אחת דולקת. גם לצורך המשל, למה צריך להגיד, בירה אחת דולקת, היה מספיק להגיד, וראה בירה. נכון? משמע צריך להגיד דווקא שהיא דולקת.
דולקת שהיה
אור בחלונות? לכאורה. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? זאת אומרת, זו איזושהי תהייה פנימית כזאת, נכון? התלבטות פנימית של אברהם, מה? יכול להיות שהבירה הזאת בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה. יכולה בשלב הזה גם כן. היינו יכולים לעצור פה, על פניו. כאשר יש התלבטות, אם יש מנהיג לבירה, אין מנהיג לבירה, הציץ בעל הבירה. אני מבין כבר שיש מנהיג לבירה. אבל המדרש ממשיך. אמר לו, אני הוא בעל הבירה. יופי. מה חשבתי לעצמי? ראיתי אור, ראיתי בן אדם לפנים. מה חשבתי? שהוא פורץ? סתם, אדם שימצא בתוך בית. סביר להניח שהוא בעל הבירה. מה התוספת? וזה שהמדרש בא ואומר, אני הוא בעל הבירה.
התייחסות של בעל הבירה עליי. אני טעיתי לעצמי, עכשיו אני כאילו סימן טבעי, כן, יש בעל הבירה, אבל עכשיו בעל הבירה גם פונה אליי, כאילו, יש איזשהו...
למרות שהפנייה הזאת, צריך להבין מה היא מוסיפה לי. זאת אומרת, זה נכון, אבל מה הפנייה הזאת מוסיפה לי. אז יכול להיות שבאמת היה עובר ממקום למקום, זה אדם שמחפש לעצמו מקום חדש. והבירה הזאת היא המקום החדש. זאת אומרת, והתמיעה הזאת של בעל הבירה, היא באה ואומרת, מעין הזמנה, בוא, אתה מוזמן, אני הוא בעל הבירה. יש אפשרות להתבונן, ואז גם אנחנו מבינים את המושג שאומר המדרש, שהיה עובר ממקום למקום. המעבר ממקום למקום בא ואומר, יש פה אישהו מעבר מהמקום הקודם שלי למקום הזה שהוא אותה בירה.
משמע, במשל,
שאדם
הולך ופתאום הוא רואה בירה שהוא לא הכיר קודם, כי הוא עבר ממקום למקום, או הוא בכל מקום מגיע למקום חדש שהוא לא הכיר קודם. עכשיו, בצד אחד, העולם, אבל מכיר אותו. אבל בצד שני, באמת, כל הסיפור הזה קרה, באמת שהוא הגיע למקום חדש. היה מקום חדש. הם יצאו ללכת הרצקה, הגיעו לחרן, וישו שם, שלום שלום, ופתאום הוא מכיר מקום חדש, ופתאום בעל הבירה מגיע. וצריך לשאול פה המון דברים, למה זה לא קרה קודם? למה אם הוא היה סתם, משל לבן דם שקם בבוקר, ויודע, או שלא יודע, אבל פתאום הוא מגלה שיש לו לידו בירה עם שכנים שגרים שם אנשים. זאת אומרת, ברור שיש פה קצת בעיה במשל לצייר את זה שפתאום יש לבן אדם איזו אידיאה חדשה, אבל בנמשל זה לא ברור. למה צריך את זה?
מה זאת אומרת? זאת אומרת, אברהם אבינו עד עכשיו היה בחרן. עכשיו הוא עובר לארץ ישראל. המעבר לארץ ישראל זה...
הוא היה קודם ברור כסדים. שם פתאום לא היה לו גושיות. שם לא היה אבירה והיה צריך...
זה באמת שאלה, זאת אומרת, אם המקום פה שמוזכר במדרש, הכוונה למקום במשמעות של מקום פיזי. או שבעצם בנמשל לא מדובר פה על מקום פיזי, אלא מדובר פה על מקום, זה איזשהו התחדשות, איזשהו מציאות חדשה. נראה יותר מהמדרש, מהנמשל, שאין הכוונה דווקא המקום הפיזי. אלא הכוונה, יש פה מציאות של התחדשות. של ציור חדש. זה העניין של המקום החדש. זאת אומרת, זה לא מקום במשמעות דווקא של אור כסדין, חרן וארץ כנען. עכשיו, גם פה בנושא של החיבוס, זה גם קשור אולי לעניין שאנחנו מדברים עליו. השאלה הזאת ששואל אברהם, תאמר שהבירה זו בלא מנהיג, היא זו שמעבה את הסיבה שהמנהיג הציץ, או שאין קשר. זאת אומרת, גם אברהם היה עומד שם, לא שואל שום שאלה, גם המנהיג היה מציץ. פשט המדרש.
שואל.
הבאתי שתי אופציות. אני לא יודע.
הרב, שואל את זה. נכאורה, האם הוא היה מוצא את הבירה הזאת, אם הוא לא היה עבר ממקום למקום. זאת אומרת, נראה לי זה בא ביחד.
אם הוא היה ממשיך הלאה.
בגלל שהוא עובר ממקום למקום, הוא ממילא גם מגיע לבירה. אם הוא היה עומד במקום, כאילו הוא לא היה מגיע לבירה.
זאת אומרת, המעבר ממקום למקום, זאת אומרת, אפשר לקרוא את המדרש באופן כזה, שיעבר ממקום למקום, יש פה מספר שלבים. שלב ראשון, הוא באמת, קודם כל, מתנתק מהמקום הראשוני שלו. הוא עובר למקום חדש. עכשיו, הוא לא סתם עובר למקום חדש. הוא עובר למקום חדש מתוך התבוננות, מתוך איזשהו העמקה, הוא מסתכל, הוא מחפש, הוא מגיע למקום של חיפוש, מי זה בעל הבירה? ואז מציץ אליו בעל הבירה. זאת אומרת, יש פה מעין תהליך שאברהם הולך. אולי זה גם המשמעות של לך לך. זאת אומרת, שיש, מצד אחד יש פה ציווי, מצד שני אברהם הוא הולך מיוזמתו, יש לו כל הזמן איזשהו מקום של הציווי לך לך מצד אחד, ומצד שני אברהם אבינו, הוא הולך לו. הוא הולך מתוך איזשהו הנאה פנימית. שני הדברים האלה למעשה גם קיימים.
למה צריך לשכוח?
מה?
זה פשוט התחדש פה איזו
ידיעה
חדשה. למה צריך
לשכוח
את
מה שהיה קודם? כי יש פה מעבר, אין פה סתם הליכה בדרך. זה מה שאמרנו, שיש פה מעבר ממקום למקום. נכון? כך כתוב. היה עובר... ממקום למקום. אם היה כתוב ים הלך בדרך, אני נחי נמי, לא צריך להגיד שיש פה ניתוק מהמקום הקודם ומעבר למקום אחר. אבל כאשר מדובר היה עובר ממקום למקום, נראה בפשטות, שיש פה מעין מעבר ממקום א' למקום ב'. הנקודה הזאת, רציתי שנתבונן בה, גם בהמשך המדרשים, שיש איזשהו משמעות להתנועתיות של אברהם אבין, וננסה לנתח אותה, קצת להתבונן בה גם בעומק יותר גדול. כבר בסעיף ב' אומר המדרש, ויאמר השם אל אברהם, הברכיה פתח לריח שמונה חטובים, שמן תורק שמך, אמר רבי ברכיה, למה היה אברהם אבין הוא דומה? לצלוחית של אפופיסילימון, מוקפת צמית פתיל, מונחת בזווית, ולא היה ריחון עודף, כיוון שהייתה מטלטלת, היה ריחון עודף. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, טלטל עצמך ממקום למקום, ושמך מתגדל בעולם. פה נראה קצת אחרת מהמדרש הראשון, נכון? במדרש הראשון היה נראה שלפני שאברהם זז, הוא עוד לא היה אברהם. כך משמע מסעיף א', רק לאחר שהוא התחיל ללכת, אז הוא ראה את הבירה, ואז הוא הגיע לאותה הכרה שיש מנהיג לבירה, מתגלה אליו על הבירה. בסעיף ב' מה משמע? משמע יכולה שאברהם מבין הוא כל כולו כבר מלא וגדוש, ורק הנקודה, כשהוא עומד במקום אחד, לא רואים את אותה, את אותה, את אותו יופי פנימי של אברהם אבינו, וזה גם במדרש הראשון כתוב, המלך ויתאב המלך יופיח כי הוא אדונייך, להפותך בעולם. זאת אומרת, יש איזשהו צד שהקדוש ברוך הוא רוצה להפות את אברהם, וזה המשך המדרש כבר בסעיף א'. אז יש פה איזשהו שני צדדים כאלה. צד אחד, הציווי של ריבונו של עולם לאברהם אבינו ללכת, שנראה שהוא זה שרק לאחר קיום הציווי, אז הקדוש ברוך הוא, אז אברהם אבינו, מופיע את, את היופי המיוחד שלו. ומצד שני, נראה שאברהם אבינו כבר באור כשדים, כבר בחרן, היה כל כולו מדיף ריח טוב. אלא מה? עדיין לא, הוא לא זז. לא הייתה תנועתיות. רק אז הדבר למעשה הופיע. קשור לה גם לשאלה מפורסמת. האם אברהם אבינו מראש נבחר להיות סגולה? שאברהם אבינו בעקבות מעשיו הטובים נבחר להיות סגולה. נכון, יש בזה מחלוקת כבר בראשונים והראשוני האחרונים. שמסעיף א' היה נראה יותר לומר, שיש פה נקודה של בחירה. נכון, אברהם אבינו זה לא מראש נבחר, אלא יש פה נקודה של בחירה. סעיף ב' נראה שעוד לפני הלך לך. כבר בשורש אברהם אבינו היה בו איזשהו בוסם, איזשהו יופי מיוחד. יש שבירת השם מיוחדת.
אני לא... אני חושב שאני מסתכל על סעיף א', זה נראה ש... כאילו, מה שאני תמיד היה זכור לי על המדרש הזה, שאברהם בעקבות בירור פנימי שהוא עבר, אז הצליח לבעל הבירה ואמר לו, לך לך. ופה זה נראה שהקדוש ברוך הוא אומר, לך לך, כדי שיצליח לבעל הבירה בסוף. כאילו, זה נראה שה...
לא, עוד שיש פה את המשל ויש פה את הלך לך.
אבל זה בא
בקורתה. היה עובר מקום למקום, אני לא יודע אם זה קשור דווקא ללך לך.
אז איפה כן נכנס פה הלך לך? או שלא נכנס, בפתיחה.
הרי שהפתיחה מתייחסת ללך לך. הפתיחה, סעיף א' מתחיל, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. וביחס לזה, יש את המשך המדרש. למה הנקודה הזאת של הלך לך? הלך לך זה איזושהי מציאות של מעבר. ממקום למקום זה נראה בסעיף א' שזה הלך לך. בסעיף ב' נראה, ולמה הלך לך? כי על ידי הלך לך, על ידי המעבר ממקום למקום, יש פה פוטנציאל של גילוי. יש פה איזשהו פוטנציאל שפתאום אתה תגלה משהו חדש. נכון? כך נראה. בסעיף ב' נראה שזה לא שאתה תגלה משהו חדש, אלא מה? שעל ידי הנענוע שמך יתגלל בעולם. שני צדדים. באמת יכול להיות שזה לא סותר. למה לא סותר? העובדה שאברהם אבינו עובר ממקום למקום, זה כבר מבטא את התכונה הפנימית שלו. העובדה שאברהם אבינו שואל מי זה אפשר שאין פה בעל הבירה, זה עצמו מבטא את התכונה הפנימית שלו. אלא אנחנו יודעים גם המדרשים, הכל אותו סיפור עם נמרוד. באמת, כבר קודם אברהם אבינו היה איזשהו מפגש שלו עם ריבונו של עולם. אבל המפגש הזה הוא לא מפגש חד פעמי, שעכשיו הוא נשאר במצב סטטי של אמונה. כי אז מה? שמו לא מתרור בעולם. דווקא כאשר אברהם אבינו מתחיל ללכת, אז יש גילוי ורבי גילוי. מעבר ממקום למקום. גילוי שיש מנהיג לבירה אולי באיזושהי רמה נוספת. וההמשך שבעל הנראה מתגלה אליו. זאת אומרת, אברהם מתעלה מדרגה על גבי מדרגה. הלך לך פה מקבל משמעות שיש התרוממות. וזה, יש פה שני צדדים. אברהם מתעלה מצד אחד. ועם ההתעלות הזאת נוצר פה נענוע. זאת אומרת, התנועתיות של אברהם או הניסיונות שאברהם אבינו מתמודד איתם, עניינם בעצם ליצור את הנקודות מפגש שעל ידי זה עוד יותר יתגדל ויתקדש משה ריבונו של עולם בעולם. אבל זה לא רק עניין אישי שאברהם אבינו אם הוא יפגש עם ריבונו של עולם עכשיו או לא נפגש עם ריבונו של עולם. אלא אברהם אבינו נראה שעל פעם אבינו נפגש עם ריבונו של עולם. אבל גם אחרי שנפגש עם ריבונו של עולם, יש מעבר ממקום למקום. יש עוד מפגש ועוד מפגש ועוד התעלות, מדרגה לגבי מדרגה, ונראה את הדברים גם במדרשים הבאים. באמת רואים במדרש, על הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, רבך יא, פתח אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, אחות לנו קטנה זה אברהם שאיחה את כל באי עולם. זאת מציאות של השלמה, חיבור, כל הקרעים. ברקפה אמר, כזה שהוא מאחר את הקרע. קטנה שעד שהוא קטן היה מסוגל, מסגל מצוות ומעשים טובים. זאת אומרת, יש פה איזושהי מציאות שכבר שאברהם אבינו צעיר, כבר אז, עוד לפני המעבר, מסגל מצוות ומעשים טובים. שעדיין אין לה, לא ניקוע, לא מצוות ומעשים טובים, שבעצם איזושהי התנתקות ממצב קודם שלא היה, הוא לא ינק את אותם מצוות ומעשים טובים, את אותם מידות טובות, ואף על פי כן הוא מגיע לאותו תיקון. בכל אופן, יש פה מציאות שאברהם מגיע מאיזשהו מדבר רוחני, ומתמלא במצוות ומעשים טובים, ביום שידובר בה, ביום שגזר עליו נמרוד לרד לתוך כבשן האש. אומרת שאז כולם דיברו, פרסם שמו ברבים. גם פה יש איזשהו צעד של אמונה, אבל זה לא נגמר באמונה. מה השלב הבא? מסירות נפש. אם חומה יבנה עליה, אם מעמיד דברים כחומה יבנה עליה, ואם דלת נמצור עליה, ואם דלו ונמצאות מעשים טובים, צור עליה אוכל, אז אני רוצה עכשיו להיכנס לכל העניין. בכל אופן, רואים כבר במדרש, עוד פעם, את אותם הדגשים של מצד אחד, איזשהו מציאות של אמונה, תורה ומצוות, אבל זה מסתיים שם. יש ישר את השלב הבא, את האתגר הבא. על העניין הזה שאברהם אבינו משתדל, פועל, והקדוש ברוך הוא על ידי זה נותן משמעות נוספת, נותן לו איזשהו גודל נוסף, אפשר לראות ממש כמהלך מסודר במדרש, ואני ארצה לראות מספר סעיפים. רבי יזר משום רבי יחד פתח, אב תצדק ותשנא רשע, הכן משכחה אלוקי, אלוקים, אלוקיך שמן ססון מחבריך. רבי יזריה, פתר קריה באברהם, זאת אומרת, פותחים באברהם. משעה שעמד אברהם אבינו לבקש רחמים על הסדומיים, מה כתיב תמן? חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. אברהם אבינו בא ואומר, חלילה לך עשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. אמר אבך, נשבעת ואמרת, אמרו איזו טענה חריפה שאברהם אבינו ביחס ריבונו של עולם. נשבעת ואמרת שאין אתה מבין מבול העולם. ומה אתה מערים על השבועה? את מה? פלא! מבול של מים אין אתה מביא, מבול של אש אתה מביא? בסדר, אז אתה לא תוריד מבול של מים, אבל עכשיו אתה תשרוף, תוריד מבול של אש, זה מעין הערנה. ומה הייתה הכוונה בשבועה על פניו? שלא יחורבן, שלא יחורבן מוחלט. נכון, אבל יש פה במעין זה ערן פין שלא יהיה מציאות כזאת, כך אומר, כך מבין אברהם. אם כן, לא יצאת ידי השבועה. אמר בלעי והשופט כל הארץ וישם משפט. אם עולם אתה מבקש, אין דין, אם אתה רוצה שיהיה מציאות של עולם, אז אתה לא יכול לנהוג במידת הדין, אין דין. ואם דין אתה מבקש, אתה רוצה להנהיג את המציאות בכוח הדין, אין עולם, העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. ומה אתה תופס חבל בטרין ראשין? אתה תופס את החבל משתי קצוויו, זה בעצם המקור, לתפוס את החבל משתי קצותיו. תופס את החבל משתי קצותיו. עד בי העלמה ובי דינה. אתה רוצה גם את הדין, גם את העולם. שר אחד המיניו, קח רק את אחד מהם. ואילת את מבטר, צבחר לי עלמה יחין כהם. זאת אומרת, בלי זה אין קיום. ביקום לעולם. הוא לא יכול, לא יכול להתקיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא אברהם, ונטל פניו, מה היינו מצפים? מה היינו מצפים בהקשר הזה? מחכים לתשובה. יש פה תיאורים. דרך אגב, אפשר לענות. יהודה התחיל לענות תשובה. אמר, זה רק עיר אחת, זה לא עולם מלא. אולי עמדה מסוימת את התשובה של ריבונו של עולם שהוא מציל את לוט. אבל אפשר, אפשר עכשיו לענות תשובה. וגם על מידת הדין, יש הבדל בין דין לרשעים לבין כללי בעולם. היה ניתן לענות כל מיני תשובות. המדרש פה מפתיע. המדרש בעצם לא מתייחס בכלל לטיעונים של אברהם אבינו. המדרש רק אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, הב את הצדק ותשנא רשע. שמן ששון וחבריך. אמרו מחבריך, מנוח, ועד אצלך יהיו דורות, מכולם לא דיברתי עם אחד מהם אלא עמך. זאת אומרת, אנחנו מציעים פה ציור, שאומר המדרש שבזכותו הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם. אנחנו זוכרים, הקדוש ברוך הוא, אברהם רואה שיש מנהיג לבירה, ואז מתגלה אליו בעל הבירה. מדבר אליו. זאת אומרת, יש איזשהו ציור במדרש של איזשהו מעשה, איזושהי פעולה של אברהם אבינו, וכתוצאה מאותה פעולה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם. זה גם, את עושה דברים כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם. אלא זה חיפוש הצדק. כשאברהם מחפש צדק, כשיש איזושהי מציאות של שלמות פנימית כזאת, מה אברהם אבינו לא יודע? מי זה אנשי סדום? אלא המציאות הזאת של האחריות, אחריות על המציאות, יש איזשהו צד שאברהם אבינו מייצג את האנושות. עכשיו, אברהם אבינו מייצג את המציאות באופן כזה, שתמיהה ריבונו של עולם, שהתבטלות על ריבונו של עולם. אבל יש פה אדם שלא מקבל את המציאות כמו שהיא. הוא מחפש את הצדק. ומי שלא מקבל את המציאות נמצא באיזשהו מידע בנרגע שהיא מעבר, לא רק לקבל את המציאות הסטטית, אלא להבין שצריך באמת להעמיק, מה קורה פה? ריבונו של עולם מתגלה אליו. הופעה. הופעה אלוקית. עניין הזה אפשר גם לראות במדרש הבא שהוא מדרש תמיהה. כן.
זה לא שבגלל שהוא כאילו מתווכח איתו ומחפש להעמיק, אז זה לא שהוא מתגלה.
מחפש צדק.
מחפש צדק.
העמקה בצדק של העולם.
עצם כל הדיון הזה ביניהם זה כבר
אבל המדרש אומר, המדרש אומר שבזכות זה התגלה.
נכון.
זה לא, זה לא... אמר לו הקדוש ברוך הוא אברהם, אהב את הצדק ותשנא רשע, שמן ששון מחבריך, מה זה שם ששון מחבריך, שאתה בעצם מתעלה מעבר לחברים שלך. וזה נוח. אתה שואל עכשיו בעצם, למה עד עכשיו הוא לא התגלה אליו?
לא,
לא מבין...
שזה כבר, זה לא שבגלל שהוא חפש צדק, הקדוש ברוך הוא התגלה.
למה לא?
הוא כבר, כי עובדה שהוא מדבר איתו כבר, כל הדיון הזה על סדום נגיד, זה כבר התגלו שהוא...
אבל... אבל זה הוא עצמו ניגש לריבונו של עולם. הוא עכשיו מדבר. זה לא שהקדוש ברוך הוא, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא תגן על סדום. אברהם אבינו...
שהוא הורג את סדום.
בסדר, אבל זה...
הוא כבר קשר עם השם לפני זה.
בוודאי, בוודאי שהקשר הוא קיים. הקשר הוא קיים, אבל בוודאי שהעובדה שהוא מדבר על אנשי סדום, זה רק ביטוי לחיפוש הצדק של אברהם. אבל המדרש טורח לבוא ולהדגיש לנו שהשראת שכינה הזאת, הדיבור האלוקי שמופיע אל אברהם אבינו, מופיע מכוח חיפוש הצדק שלו. שלא התחיל עכשיו. מה? שלא התחיל עכשיו. עכשיו אולי זה הדוגמה הכי קיצונית שחיפוש הצדיק של אברהם אבין. כיוון שזה הדוגמה הכי קיצונית, אז הוא, הנה. למשל, מה הדבר דומה לאיזשהו ציור כזה, אפשר לראות את זה לדוגמה אצל הלל, שלעולם יהיה אדם ותם כהלל ולא קבלן כשמיים. אז מסתבר, עוד הרבה לפני הסיפורים על הגרים, או על אותם שני אנשים שרבו ואמרו מי התגרה בהלל, ודאי שכבר לפני זה, הלל היה ענב. אבל כשבאים לבוא ולתאר את הציור, מביאים איזשהו ציור שהוא ציור מאוד מאוד חזק, מאוד קיצוני של העניין. נכון? אז פה באמת זה בא לידי ביטוי באופן היותר חריף האמירה הזאת. ממשיך המדרש, מדרש תמיה ממש. ויום השם על אברהם לך לך, מה הכתיב למעלה מן העניין, וים מותרך בחרן. אמר רבי יצחק, אם עניין החשבון ועד עכשיו, נתבקש לו עוד 65 שנים. זאת אומרת, על פניו, לפי החשבון, אני לא צריך להיכנס כל חשבון השנים, לפי חשבון השנים, עדיין תרח אחרי שכתוב שהוא מת, חי עוד 65 שנים. תמוה. אלא בתחילה אתה דורש הרשעים קרויים מעיטים בחייהם, לפי שהיה אברהם אבינו, מפחד ואומר, אצא ויהיו מחללים בי שם שמיים ואומרים מניח אביו והלך לו את זקנתו. לכאורה, אברהם אבינו מרגיש קושי. אם הוא יצא עכשיו מחרן, כשאבא שלו הוא זקן, אומנם נשאר עוד 65 שנה לחיות, אבל עדיין מדובר פה בכל זאת על יהודי כבר בין 150, 40, לא יהודי, גוי, בין 140 לכל הפחות, 65 שנה, זה אומר, אפילו, מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני פותרך מכיבוד אביהם, ואני פותר לאחר מכיבוד אביהם. אותך אני פותר מכיבוד אביהם, אבל לא פותר מישהו אחר מכיבוד אביהם. ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך. תחילה אביה מותרך בחרן, ואחר כך ויאמר השם אל אברהם. וגם, אל תדאג, זה לא יהיה מתועד בפרוטוקול. בפרוטוקול יהיה כתוב שקודם כל מת תרח ואחר כך יצא אברהם. העניין הזה, שמה צריך להוסיף את העניין הנוסף הזה?
המדרש מגלה.
מה?
המדרש מגלה.
מה הוא מגלה?
הוא מגלה שהוא יצא לפני שהוא מת. מה הרווחנו בזה שהמדרש אומר
שהפצוקים לא מסתירו, המדרש גילה. המדרש גילה, ודבר נוסף, מה זאת אומרת, אנשי דורון, ממה אברהם דאג מההיבט ההיסטורי של התיעוד בתורה, או שאברהם דאג מאנשי דורו שיגידו. אז אפשר לבוא ולהגיד שאברהם באמת דאג מנקודת האמת של העניין. הוא לא דאג מהנקודה שאיננה אמיתית. אבל אם הוא באמת דאג מנקודת האמת, אז בשמה צריך המדרש, לבוא ולהדגיש, שבאמת אני אגיד קודם כל שהוא מת ורק אחר כך את הציווי שלך לך מארצך ומולדתך. אתה באמת להבין את העניין? אלא יכול להיות, זאת אומרת, אין גם פתרון נוסף, הקדוש ברוך הוא יכול להרוג את תרח קצת קודם, ואברהם יצא. גם איזה סוג של פתרון. אז קודם כל גם מאוד מודגש ש... אברהם אבינו חושש, מפחד ואומר, אצא ויהיו מחללים שם שמיים ואומרים, מניח אביו והלך לו לבית זקנתו, והקדוש ברוך הוא מסייע בידו. מה הסיוע? אומרת, עוד פעם, יש איזשהו התעוררות של אברהם, שרואים אותה במדרש גם פה, ואחר מכן יש סייעתא דשמיא של ריבונו של עולם. לגבי גוף המדרש, חשבתי לעצמי, יש פה בפרשנים באמת אריכות, יכול להיות שיש פה איזו הדגשה מיוחדת, ש... חשוב לנו להבהיר את זה שאברהם יוצא, כמו שכבר הזכרנו, במדרש שלא היה מי שלימד אותו, לא ניקוע, לא מצוות ולא מעשים טובים, אברהם יוצא מאיזשהו מצב כזה שאין לו יחס לאותו מקום. אין לו יחס. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שאברהם אבינו הוא התחלה חדשה. אז אם תרח היה מת, באופן פשוט, מה היינו יכולים לבוא ולומר? יכולים לבוא ולגיד, בסדר, הוא מת, אבל אברהם, יש בו איזשהו צד של המשכיות, של אותו אב מת. איפה בא לידי ביטוי באופן הכי חריף, שאין יחס בין הבן לבין האבא? שאמרות שהאבא מבחינה פיזית הוא לא מת, אבל מבחינת היחס אליו, אין יחס. לכן אומר ריבונו של עולם, ואולי זה הפשט, אותך אני פותר לך מכיבוד אהבהם, ואם אני פותר לאחר מכיבוד אהבהם. מה זאת אומרת? רק אותך אני פותר? למה הכוונה? כי אתה עכשיו התחלה חדשה. אצלך נוצרת עכשיו מציאות חדשה שהיא לא קשורה לאבא שלך. מעכשיו תמיד יהיה יחס. תמיד יהיה יחס. וזה גם העניין של לכתוב. להדגיש את הדבר, להדגיש את הדבר. גם שמצד אחד תרח עוד ממשיך לחיות, מצד שני כבר אברהם פטור מכיבוד הורים, ולא רק זאת, אומר עליו הפסוק, אני רואה אותו כאילו הוא מת. יש פה התחלה חדשה.
אז מה זה בדיוק הפחד?
מה? אברהם אבינו אומר, אולי בכל זאת יש לי איזשהו יחס. ואם יש לי יחס, אז יש פה איזשהו חיסרון. אומר לו, ריבונו של עולם, וזה בעצם הפחד. אומר לו, ריבונו של עולם, לא. אתה זה משהו אחר. אתה זה משהו אחר. אתה זה מציאות של המשך התחלה חדשה. אולי זה קשור למה שדיברנו, עובר ממקום למקום. שני צדדים שונים. מה? כן, נכון, למרות שהוא לא מעל עוד בשלב הזה. הוא מעל רק בשלב יותר מאוחר. זאת אומרת, השאלה היא באיזה שלב אנחנו רואים את אברהם כבר ש... אבל פשוט זה נכון, כבר בשלב הזה הוא כבר עובר להיות במקום אחר. יש פה עוד מקורות נוספים שנראה בהמשך שאברהם אבינו באמת ממש קדוש מבטן. מרחם משחר מרחמו של עולם, שחרתיך לי, לך טל ילדותך. תאמר שיש בידי אבון שהייתי עובד עבודת כוכבים כל השנים הללו, שיש עדיין יחס לעבר שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותך. מה טל זה פורח, אף אבונותיך פורחים. אין יחס לעבר. ואת לא רק יחס לאבא שלך, אלא גם יחס למעשים שלך. נראה בפשטות שזה הולך לפי המדרש שסובר שאברהם אבינו בן ממחת שנים הכיר את בורו. לכן יש פה כבר מעשים שאברהם אבינו עשה, לכן חשוב להדגיש את זה, שאין אבונות, פורחים. עד הוא הכתיב יום ימי, תן לי עבר קיונה, אהופה ואשכונה. למה קיונה? רבי עזר בשם רבי יהודן אמר, לפי שכל העופות בשעה שהם יגיעים, הן אחים על גבי סלע או על גבי אילן, אבל העונה הזו בשעה שהיא פורחת והגיעה קופצת באחד מהכפיה ופורחת באחד מהגפיה. זאת אומרת, איש המציאות שאין עצירה אצל אברהם, נכון? כל הזמן המציאות ממשיכה. הנה הרחיק נדוד, נדמוד טלטול, אחר טלטול. עלים במדבר סלע מוטב ללון במדברות של ארץ ישראל ולא ללון בפלטיות, בפלטריות של חוץ על הארץ, במלונות בחוץ לארץ. ואברהם אבינו רואים שרצה כבר קודם לצאת. למה לא יצא שעדיין לא הורשע? אבל מי שהורשע בערך אברהם כאשר דיבר אליו השם וערך איתו לוט. ורואים שההליכה הזאת, כמו שהזכרנו, הולך ממקום למקום, יש פה שינוי רוחני. מודגש במדרש, אמר רב לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים, שכל עניינם זה תאוות, עניין העולם הזה. אמר לוואי, לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, וכיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עסוקים בניקוש בשעת הניקוש, בידור בשעת הידור, אמר לוואי, יהיה חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך תן את הארץ הזאת. פעם נוספת, אברהם אבינו רוצה, והקדוש ברוך הוא מסייע לו. אותו יסוד שראינו חוזר על עצמו הרבה פעמים, ופה גם רואים באופן מאוד מאוד חד את המציאות הרוחנית המשתנית. שאברהם אבינו לא רוצה להישאר באותו מקום. נכון, אם זה היה מקום, קדוש ברוך הוא אומר, אתה רואה מקום למקום, מה אכפת לי איפה אני עכשיו עובר? אלא אברהם אבינו מבין שיש פה איזשהו רצון להתעלות. אומר ריבונו של עולם, אתה לא סתם עובר, עוד רצון להתעלות. זרחה אתן את הארץ הזאת. איזה ארץ? ארץ ששם יש מציאות של תולים את העיניים בריבונו של עולם. הידור בשעת הידור, ניקוש בשער הניקוש, עמל, לא בטלה. אפשר עוד בפירוש הקדוש ברוך הוא מחכה שהדברים יבואו מאברהם. אמר לי שתי פעמים כתיב לך לך, ואין לנו יודעים איזו חביבה עם השנייה הראשונה. פעם כתוב לך לך מארצך ומולדתך, פעם שנייה כתוב לך לך אל המקום אשר אראך. ממה דכתיב אל ארץ המוריה, והשנייה חביבה מן הראשונה. שהבקשה של לך לך, שעבר העקדה יותר גדולה מאשר הלך לך הראשונה. אמר רבי יוחנן, לך לך מארצך, מרפחי שלך. מרפחי, הכוונה היא, מתלה המחוז, המדינה. ולדתך זו שכונתך, מבית אביך זה בית אביך. אל הארץ השערקה, ולמה לא גילה לו? למה לא אמר לו איפה הוא הולך? כדי לחבבה בעינה וליתן לו שכר הכל פסיעה ופסיעה. אומרת, גם פה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם הדברים יבואו מתוך אישו הכרה פנימית שלו. יכולה הקדוש ברוך הוא להגיד לו לאיפה הוא ילך. אבל לאיפה ללכת? למה לפירוש? אבל יש דגש שדווקא הדברים מוסתרים מאברהם. למה? כדי שהדברים יבואו מכוחו. מצד אחד לך לך, ציווי אלוקי, הכרה בריבונו של עולם, וזה אולי היסוד הראשוני של המעבר ממקום למקום, אבל אחרי המעבר ממקום למקום, יש גם את הלכה. יש את ההתבוננות של אברהם, ואז את הדיבור הנוסף של ריבונו של עולם. הוא דעתי, דרב יוחנן אמר ביוחנן, ויאמר, קח נא את בנך את יחידך. דור סף שקל סיין, זה בזה שמדבר בעקדה, בריכות יותר גדולה. זה מצידו, עד עכשיו המדרש דיבר מצידו של אברהם אבין, שעושה איתה השתדלות. ואז יש את היחס שריבונו של עולם נותן, ועל כך ממשיל המדרש משל בסעיף יוד. משל המלך שהיה עובר ממקום, הברכיה בשם הנלחמיה אמר למלך שהיה עובר ממקום למקום. גם פה יש את הביטוי של ממקום למקום. ונפלה מרגלית מעל ראשו, עמד המלך והעמיד פמליה שלו, שם, ועשה ציבורים והביא מחברות וחבר את הראשונה ולא מצא, השני ולא מצא, והשלישי מצאה. הוא מצא המלך מרגלית שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, מה צורך היה לי לייחס שם הרפחשד, שלח, עבר, פלג, ראוס, סרוג, נחור, תרח, אלא בשבילך.
למה שלוש?
מה? למה דווקא נאמר שלוש? זה משל. זאת אומרת, אני לא יודע אם יש דווקא עניין, אחורה כל אותם פעולות שהיו לפני, זה רק בשביל להגיע למצב האחרון שמציע את המרגלית. אם הוא לא מוצא את המרגלית בסוף, אז הדבר לא היה מתפרסם. יכול להיות, אבל לכאורה המשל מדבר על שלוש.
שלוש
דורות של עשר. יכול להיות. מצאת את לבון נאמן לפניך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, מה צורך היה לי לייחס פרץ, חסרון, רמה, מנדב, נחשון, סלמון, בועז, עבד, ישי, דוד, לא בשבילך, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתי. זאת אומרת, מתוך כל המציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם לא כעוד אחד, לא רק אברהם מתנתק, אלא הקדוש ברוך הוא למעשה כבר רואה את אברהם אבינו כמשהו עליון. זאת אומרת, יש פה אולי שני צדדים שבאים במקביל. מצד אחד, אברהם אבינו מבחינתו, הוא מגלה את ריבונו של עולם. הוא הולך. מצד שני, ריבונו של עולם, איך הוא רואה את אברהם? כיהלום. כאבן הטובה. זאת אומרת, יש פה שני מהלכים. מצד אחד, אברהם אבינו כל הזמן מברר. כל הזמן שואל, מי בא לבירה? איפה הצדק עם סדום? לא רוצה את ה... את ה מה עם כיבוד הורים של אבא שלי? אני לא רוצה את הערים, את הרם, את הרם כמו שהזכיר המדרש, הרם נהריים והרם נחור. לא רוצה את המקומות האלה. אתה לא רוצה? אתה רוצה דווקא ארץ שיש בה פן רוחני יותר גדול? אתה זוכה, צד אחד מצדו של אברהם באופן מאוד חד. מצד שני, ביחס לריבונו של עולם, זה המרגלות שאני מחפש. שני צדדים. כמו דוד המלך, ויש פה השוואה בין ההופעה הראשונית של, של עם ישראל לבין ההופעה העתידית, שמשיח בן דוד, של דוד המלך. איזושהי מציאות כזאת של הופעה שלמה של עם ישראל. את העניין הזה של ריבונו של עולם, אפשר לראות בכוח שאברהם לברך. שהקדוש ברוך הוא כבר נותן לאברהם על ידי החיבור של שני הצדדים הללו, שהשתדלותו של אברהם והבחירה של ריבונו של עולם וההבדלה של ריבונו של עולם, אפשר לראות במדרש נפלא, מדבר על זה, יש פה עריכות, אין לנו זמן, אני אקצר. אמר ביודן ויהיו אותותיך מניין אברכיך, 248. אמר בלוי, לא שם אדם פרה מאברהם עד שיתברך. לא שם עליו עד שיתברך. מאברהם כיצד אברהם היה מתפלל על העקרות ומפקדות, ועל החולים והם מרוויחים. אבונה אמר, לא סוף דבר אברהם הולך אצל החולה, אלא החולה רואה אותו ומרוויח. זאת אומרת, אמר רבי חנינא, אפילו ספינות שיהיו מפרסות בים הגדול, היו ניצולות בזכותו של אברהם. זאת אומרת, איזושהי מציאות כזאת, שהכל מתברך בזכותו של אברהם אבינו. הברכה עצמה, בזכותו של אברהם. יש מדרגה הוא יותר גבוהה. והברכה לברכך, אמר רבי ירמיה, החמיר הקדוש ברוך הוא בכבודו של צדיק יותר מכבודו. מכבודו כתיב, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו, על ידי אחרים, ובכבודו של צדיק כתיב, והברכה מברכך ומקללך האור. זאת אומרת, גם כוח הברכה של אברהם, אבל לא רק. מי שלא יקבוד בצדיק, באברהם, זה יותר מאשר כבודו של ריבונו של עולם. יש פה איזושהי הופעה של ריבונו של עולם בשלימות בתוך המציאות. גם המלאכים, כולם נשאלים בזכותו של הצדיק, כמו שמופיע לגבי אברהם. בהמשך אומר את זה לגבי אסתר. לגבי מרדכי, למה הוא גילה לאסתר? יש השאלה עצמה היא נפלאה. כאילו, שאלה שבאמת הוא אומר. ויגיד לאסתר המלכה, לגבי בקטן ותרש, שואל המדרש, זה מלאי וזה הרי וחס עליו. את מה? כך שואל המדרש. הוא אומר שיש מסורת שהצדיקים מגלים. צדיקים יש לך כוח גם לגבי המלכויות לגלות אותם. בהמשך שאברהם אבינו מגייר, והמשך הדרך שלו, וזה סוף המדרש, וישא אברהם הלך ונסוע עד נגבה, מחכה והולך ומכוון כנגד בית המקדש. זאת אומרת, בעצם המציאות הזאת של ההתקדמות שלנו, התקדמות של אברהם אבי האומה, ובמקביל, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, הקדוש ברוך הוא מאיר אלינו, והתוצאה היא שזו הברכה של כל המציאות ושל כל העולם, הברכה הזאת ממשיכה, ומכחו שאברהם ממשיכה לדוד המלך, הוא ממשיכה לבית המקדש, ולכו מכוון כנגד בית המקדש. בעזרת השם שיזכה לגאולה.